כתובות, דף ע"ד, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים איתמר נמי. בשעה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא העמיד בפנינו תנאי. אם נעמוד בתנאי, נזכה להישאר מחוץ למצרים. ואם לא, אנחנו חוזרים חזרה למצרים. מהו אותו תנאי? אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת קדושים, ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק ל"ו, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כותב שם רש"י על מנת כן. מבאר החידושי ערים בספר ליקוטי יהודה. על מנת מה? על מנת שעם ישראל יקיימו את התורה והמצוות. עם ישראל תמיד קיימו את התורה והמצוות? ואם לא, למה לא חזרנו למצרים? אומר החידושי ערים, התנאי הזה בטל. הוא לא עומד בתנאים של תנאי. התנאי לא עומד בתנאים. יש תנאים כדי שהתנאי יתקיים. מהו אותו תנאי שהתנאי של הקדוש ברוך הוא לא עומד בו? מובא פה בגמרא שלפנינו. אנחנו עוסקים בנושא של אדם שמקדש אישה בתנאי. שאין עליה נדרים. הוא לא רוצה אישה נדרנית. אדם מקדש אישה על מנת שאין עליה נדרים, לא נדרה נדרים שכעת קיימים עליה. ויש לה נדרים. אבל אחר כך, כשהוא בא להכניס אותה לחופה ולשאת אותה, הוא לא מזכיר מילה אחת על התנאי הזה. כנסה סתם. יש ויכוח בין רב לבין שמואל, האם בזה שהוא כנסה, הכניס אותה לחופה ובא עליה. האם, מכיוון שהוא לא הזכיר בפעם הזאת את התנאי, אז היא מקודשת והיא צריכה ממנו גט או לא? ואת הוויכוח הזה בין רב לבין שמואל, ביארו בדף הקודם, בדף ע"ג, אביי ורבא. אביי מבאר שהוויכוח הוא במה שנקרא טעות אישה אחת. זאת אומרת, מדובר פה במקרה שהזכרנו, אדם בא לאישה, מקדש אותה בתנאי שאין עליה נדרים, ולאחר מכן בנישואין, כשהוא כונס אותה ובא עליה, הוא לא הזכיר את התנאי הזה, כנסה סתם. לדעת רב, היא צריכה ממנו גט. היא מקודשת. כי אמנם כשהוא קידש אותה, הוא קידש אותה בתנאי, והיא לא עמדה בתנאי, והקידושין הראשונים לא חלו, אבל כשהוא כנסה, הוא בעל לשם קידושין. בזמן הנישואין, שהרי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. שמואל לעומת זאת סובר, שהיא לא מקודשת, כי הוא לא בא לקדש אותה פעם נוספת בזמן שהוא כנסה. הרי כשאדם מתחתן עם אישה יש שני שלבים, קידושין ונישואין. אמנם אדם יכול לקדש אישה או בכסף, או בשטר, או בביאה, אבל כאן, הבן אדם שבזמן הנישואין הוא עושה ביאה, הוא לא מתכוון בביאה הזאת לקדש אותה. למה? כי כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל. על דעת שהוא קידש אותה כבר קודם. ואז הרי הקידושין היה בתנאי שאין עליה נדרים ויש עליה נדרים, אז הקידושין בטלים, ולכן אפילו לא צריכה גט, קידושי טעות. זה ההסבר של אביי בוויכוח בין רב לבין שמואל, שמדברים פה על אישה אחת. זאת אומרת, מדברים פה בטעות אישה אחת, שהיה פעם אחת קידושין ופעם אחת נישואין. רבא לעומת זאת, מבאר את הוויכוח בין רב לבין שמואל, הוא אומר ככה, תראה. כשיש טעות אישה אחת, כולם מודים, גם רב מודה לשמואל, שהוא בועל על דעת קידושין הראשונים. הוויכוח של רב עם שמואל, זה במה שרבא קורא, טעות אישה אחת כאין שתי נשים. מה זאת אומרת? הוא קידש אישה בתנאי שאין עליה נדרים. לאחר מכן הוא גירש אותה. לאחר מכן הוא קידש אותה שוב פעם והוא לא הזכיר את התנאי, ואז כנס אותה גם כן בלי להזכיר את התנאי. לפי דעת רב, מכיוון שהוא קידש אותה אחרי שהוא גירש, הוא קידש אותה פעם שנייה, בפעם השנייה זה כמו אישה אחרת. ומכיוון שאז הוא לא הזכיר את התנאי, הוא התכוון כשהוא בעל לשם קידושין. ולעומת זאת, לפי דעת שמואל, מכיוון שבקידושין בפעם הראשונה הוא גילה דעתו שהוא לא רוצה באישה הזאת אם היא נדרנית, אז גם בקידושין שהוא קידש בפעם השנייה את אותה אישה, הוא לא מתכוון לקדש אותה אם היא נדרנית. אבל אומר רבא, במקרה של טעות אישה אחת, דהיינו במקרה שאדם קידש בתנאי וכנס סתם, גם רב מודה שזה קידושי טעות והיא לא מקודשת. וכמו דבריו של רבא, אמר גם רב אחא בר יעקב, אמר בשם רבי יוחנן, המקדש אישה על תנאי, למשל שאין עליה נדרים, ולאחר מכן בזמן הנישואין כשהכניס אותה לחופה כנסה ובעל בסתם, גם רב וגם שמואל דברי הכל אינה צריכה אימנו גט. למה? כי כנסה על דעת התנאי שהיה בזמן הקידושין. אז אחיין של אותו רב אחא בר יעקב שאמר את הדברים בשם רבי יוחנן, ששמו רב אחא בריידר רב איקה, הקשה קושייה על הדוד שלו, רב אחא בר יעקב מברייתא. איתווה רב אחא בריידר רב איקה בר אחתי, בן אחותו של רב אחא בר יעקב, הקשה לרב אחא בר יעקב קושייה מברייתא. אדם שהתחתן ומת בלי בנים, אשתו נופלת לייבום לפני אחיו. אחיו או שמתחתן איתה בייבום או שמוציא אותה בחליצה. ואם אחיו לא רוצה לתת לה חליצה, והדיינים החליטו שהוא צריך לתת חליצה, ולכן הם מתאים אותו, מביאים אותו מתאים אותו, דיינו אומרים לו שיעשה פעולה של חליצה שהיא לא תגרום שהאישה תצא ממנו, אלא היא לא תצא ממנו, ככה מתאים אותו. חליצה מוטעת, חליצה שיש בה טעות, כשרה, והיבמה מותרת לשוק, מותרת להינשא לאחרים. איזו היא חליצה מוטעת? מה הטעות שמתאים את היבם? אמר ריש לקיש, כל שהדיין אומר לו ליבם, חלוץ לה ובכך אתה כונסה. הוא אומר ליבם, אתה רוצה לייבם אותה? אין בעיה, בוא נלמד אותך איך מייבמים. גברת יבמה, בבקשה תחליצי את הנעל של היבם. בבקשה תרקי בפניו. ואומרים את הפסוקים שם שנאמרו. אומרים לו, הנה, כך אתה כונס אותה, כך אתה מייבם אותה, ומתאים אותו. ובפועל הוא הרי עשה חליצה, אומר ריש לקיש, היא מותרת לאחרים. וזה חליצה מוטעת כשרה. אמר לו רבי יוחנן, אני שונה ברייתא, שכדי שהחליצה תועיל, שהיא תצא מרשותו של היבם, צריך שגם היבם יתכוון וגם היבמה תתכוון לשם חליצה. אבל אם רק הוא יתכוון, בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא, הוא יתכוון להוציא אותה אבל היא לא התכוונה לצאת, בין שהיא התכוונה, נתכוונה היא לחליצה, ולא נתכוון הוא לחליצה, להוציא אותה, חליצתה פסולה עד שהתכוונו שניהם להתיר אותה על ידי חליצה. ואת אמרת שאם הוא מתכוון לקנוס, להכניס אותה אליו, חליצתה כשרה? אלא מה הכוונה חליצה מוטעת כשרה? אמר רבי יוחנן, כל שהדיין אומר לו, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז, זאת אומרת תנאי. אז אנחנו שוב פעם חזרנו לנושא של תנאי. חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. והיא לא נותנת לו, בכל זאת החליצה כשרה. נו, אתה רואה מכאן שכשהיה תנאי ולאחר מכן היה מעשה, המעשה מבטל את התנאי. על מה? אפילו שהוא אמר מפורש שהוא חולץ על דעת שתיתן לו 200 זוז והיא לא נותנת לו, בכל זאת רבי יוחנן אומר שהחליצה כשרה. למה? לכאורה, כיוון דעבד מעשה, כיוון שהיוון חלץ, אחולי אחלי לתנאי, הוא מחל על התנאי, והחליצה התקיימה והתנאי בטל. אז למה חנמי, למה כאן לא נאמר גם כן, כשהוא מקדש אישה על תנאי וקנה סתם, כיוון דבעל סתם, אחולי אחלי לתנאי, הוא ביטל את התנאי, והוא בא לקדש אותה. אז אם כן, היא כן צריכה ממנו גט. אז רבי אבא יעקב אמר לי, בר בי רב, אתה כן מבני בית המדרש. שפיר כאמרת וכי טוב אמרת? אתה חושב שזאת הסיבה שהתנאי לא תפס בחליצה? כי המעשה החליצה ביטל את התנאי? מה פתאום? התנאי לא עמד בתנאי התנאים. יש תנאי כדי שהתנאים יתקיימו. התנאים בשביל להתקיים צריכים לעמוד בתנאי תנאי. לשון כפולה. מניין לומדים את התנאים של תנאי? לומדים את זה מהתנאי שעשה משה רבנו בזמן שעם ישראל באו להיכנס לארץ ישראל. כל תנאי שמועיל לבטל מעשה, מאיך גמרינן, מניין לומדים את זה? מהתנאי שמשה רבנו עשה עם בני גד ובני ראובן. הם פנו אליו כשהעם ישראל היו בעבר הירדן, לפני שנכנסו לארץ. אומרים לו, אדוננו משה עבד השם, בירך אותנו הקדוש ברוך הוא בברכה גדולה. יש לנו הרבה צון, הרבה בקר. כאן בעבר לירדן, ארץ יעזר וארץ גלעד, זה מקום טוב למראה צון. אנחנו רוצים להישאר כאן, אנחנו רוצים שכאן תהיה הנחלה שלנו. לא רוצים בכלל לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ ישראל. אמר להם משה רבנו, אני מתנה איתכם תנאי. אם אתם תעברו חלוצים ותעזרו לכבוש את ארץ ישראל ביחד עם עם ישראל, אז אין בעיה. אחרי שניתן לעם ישראל את ארץ ישראל, אתם תקבלו את עבר לירדן. אבל אם אתם לא רוצים ללכת להילחם, ולכן אתם עדיפים להישאר כאן, ולא תלכו להילחם לפני אחיכם, בארץ ישראל, לנצח את האויבים שם ולכבוש את הארץ, לא תקבלו את החלק הזה. עכשיו, מי זה שנותן את החלק? מי זה שנותן את הנחלה? משה רבינו. אבל משה רבינו יכול גם למנות שליח, כמו שככה היה. הרי הוא מינה את יהושע שיכניס את עם ישראל לארץ וייתן את הנחלות של כל השבטים, כל נחלה לכל שבט. אז אם כן, התנאי הזה היה יכול להתקיים על ידי שליח. אז את התנאים של תנאי לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן. כמו ששם, זה היה התנאי שמשה רבינו התנה עם שני השבטים, שבט גד ושבט ראובן. דאפשר לקיומי גם על ידי שליח כי אתם, שאפשר לקיים את זה גם על ידי שליח כמו שהיה שם, שזה נהיה על ידי יהושע שהיה שליח של משה רבינו, כזה תנאי, אבי, תנאי, תנאי. התנאי הזה הוא תנאי טוב, והוא מתקיים. אבל תנאי, זה לא אפשר לקיום על ידי שליח כי אתם. תנאי כזה שאני לא יכול לעשות על ידי שליח כמו ששם, כן עשו על ידי שליח, לא אבי תנאי, זה לא תנאי. וגם אם לא עומדים בתנאי הזה, המעשה נשאר. ולכן, כשאומר יבם ליבמה, שהוא עושה את החליצה בתנאי שתיתן לו 200 זוז, הרי הוא לא יכול לחלוץ על ידי שליח, הוא, היבם עצמו הוא החולץ, מישהו אחר לא יכול לחלוץ, אז לכן לא מועיל תנאי. אבל באדם שמקדש אישה בתנאי שאין עליה נדרים, מה אז? הוא יכול לקדש על ידי שליח. אדם יכול לתת את הבת למישהו ולומר לו, אני ממנה אותך שליח לקדש לי אישה פלונית, והוא מקדש אותה בשביל הבן אדם ששלח, והיא מקודשת. לכן, התנאי מועיל, כי זה תנאי על מעשה כזה שכן מועיל בו שליח. שואלת הגמרא, והביאה שאדם בועל לשם קידושין, הרי אפשר לקדש בשלוש דרכים, או בכסף, בשווי כסף כמו טבעת, או בשטר או בביאה. אבל בביאה, שהוא לשם קידושין, זה לא אפשר לקיום על ידי שליח כי האתם. אי אפשר לקיים את זה על ידי שליח כמו בתנאי שמשה רבנו התנה עם בני גד ובני ראובן, ובכל זאת כהה והתנה. בכל זאת, כשאדם מתנה, כשהוא מקדש אישה בביאה, זה כן מועיל התנאי. כי כמו שנאמר, הריני בועלך על מנת שירצה האב, והאב לא רצה, אינה מקודשת, כמו שמובא בדף עין ג'. אז אם כן רואים שכן מועיל תנאי, אפילו בקידושי ביאה, למה באמת זה מועיל? מתרץ את הגמרא האתם בקידושין, שאישה נקנית בשלוש דרכים, כסף ושטר, יש עקש שכתוב והייתה לאיש אחר. ההוויה של הקידושין, שלושת הקניינים, שלוש סוגי הדרכים שאפשר לקנות אישה, יש עקש ביניהם, בין כסף ושטר וביאה. משום דעתקו שוויות להדדי. כיוון שיש עקש ביניהם, אז לומדים שכמו שכסף ושטר אפשר על ידי שליח, ולכן מועיל בו תנאי, ככה גם ביאה מועיל בו תנאי. בזה מבאר החידושי ערים מה הסיבה שהתנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא איתנו, שהוא מוציא אותנו מארץ מצרים למנת שנקיים את המצוות, גם אם אנחנו לא מספיק מתחזקים וחזקים לקיים את המצוות, למצרים אנחנו כבר לא חוזרים יותר, את אשר ראיתם את מצרים, עד הנה לא תוסיפון לראות עם עוד עד עולם. מה הסיבה? כי התנאי שעשה הקדוש ברוך הוא, אומר החידושי ערים, בטל. למה הוא בטל? כי הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מצרים, אני ולא על ידי מלאך ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא היחיד שהיה יכול לעשות את הגאולה ממצרים. לא על ידי שליח. ואם כן, המעשה נעשה מעשה שאי אפשר לעשות אותו על ידי שליח. לכן, לא מועיל בו תנאי, יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, והתנאים שהוא עשה איתנו ביציאת מצרים לא תפסו, כך אומר החידושי ערים, פילי פלאים. אמר רב אולה בר אבא, אמר בשם אולה, שאמר בשם רבי אלעזר, שלוש הלכות. הלכה ראשונה, המקדש במלווה. רש"י מבאר שהיא הייתה חייבת לו כסף על הלוואה שהוא הלווה לה בעבר, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי במחילה שאני מוכל לך על החוב. אינה מקודשת, כי כשאדם מקבל הלוואה, הכסף ברשותו, להוציא את הכסף, להשתמש בו. רק מה? שהוא חייב להחזיר. אבל הכסף שהוא קיבל בהלוואה הוא שלו. אז אי אפשר לקדש אישה בכסף שהוא שלה. איך אפשר לבאר? בכל אופן, מלווה להוצאה ניתנה. זה הרעיון שכשמקדשים במחילה על הלוואה, היא לא מקודשת. רק מה? ולאחר מכן הוא בעל. יכול להיות שבזה הוא מקדש אותה. כי אפשר לקדש בביאה. על זה אומר רבי אלעזר, באמת היא מקודשת. כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, והוא התכוון לקדש אותה בביאה. הלכה שנייה. המקדש אישה על תנאי, למשל שאין עליה נדרים, ובעל, שזה בעצם הנושא שלשמו התכנסנו, מה שנקרא, קדשה על תנאי וכנסה סתם. אנחנו הסברנו עד עכשיו שכנסה סתם, הכוונה שהוא גם בא עליה. ובזה רבי אלעזר חולק. הוא סובר שמה שנאמר בוויכוח רב ושמואל, כנסה, הכוונה שהוא לא בא עליה, רק הכניס אותה לחופה, סתם, והוא לא הזכיר את התנאי. אבל אם הוא גם בא עליה, הוא בעל, מקודשת לפי כל הדעות, גם לפי רב וגם לפי שמואל. כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. הלכה שלישית, המקדש, האדם שמקדש בכסף, צריך לקדש לפחות בשווי פרוטה, מטבע בשווי פרוטה. או שווה פרוטה. אבל המקדש בפחות משווה פרוטה, אז הקידושין לא תפסו, ולאחר מכן בעל, הביאה תפסה בשביל הקידושין, ולכן דברי הכל צריכה היא מנוגעת, כי אין אדם עושה בילתו בילת זנות. אז אם כן, יש כאן באמת חידוש גדול, שלפי דעת רבי אלעזר, הוויכוח בין רב לבין שמואל, זה באדם שקידש אישה בתנאי שאין עליה נדרים וכנסה סתם ולא בא עליה. שרב סובר שהוא מחל, כשהוא כנסה סתם, הוא מחל על התנאי, ושמואל סובר לא, הוא לא מחל על התנאי. ולכן, אינה צריכה עם מנוגעת, כי כל הקידושין היו קידושי טעות וכנסה גם כן בטעות. על דעת מה שהוא קידש אותה. אבל אם גם בעל, לפי רבי אלעזר, ודאי שזה היה לשם קידושין, כי אין אדם עושה בילתו בילת זנות. אמר רב יוסף בר אבא, אמר בשם רבי מנחם, שמע בשם רבי עמי. שרבי אלעזר הרי דיבר על שלוש הלכות. מקדש במלווה, על תנאי ובפחות משווה פרוטה ובעל. ובכל שלושה המקרים הוא אומר, צריכה היא מנוגעת. רבי עמי חולק, הוא אומר, אמנם המקדש בפחות משווה פרוטה ובעל, אני מסכים עם רבי אלעזר. צריכה היא מנוגעת. נכון? אבל המקדש במלווה הוא בעל, או המקדש בתנאי ובעל, ולא יתקיים התנאי, אינה צריכה גט. למה? מה ההבדל? בהא, אדם שמקדש בפחות משווה פרוטה, הוא דלא טעי. אין לו טעות. הוא לא סובר שהיא מקודשת, הוא יודע שהיא לא מקודשת פחות משווה פרוטה. לכן כשהוא בא עליה הוא התכוון לשם קידושין. אבל באנח, כשהוא מקדש בתנאי שאין עליה נדרים ובעל, או כשהוא מקדש במלווה ובעל, טעי. הוא טועה והוא חושב שהקידושין הראשונים חלו. כשהוא מקדש בתנאי, הוא סבור שבאמת היא עומדת בתנאי, שבאמת אין עליה נדרים. וכשהוא מקדש במלווה, הוא לא יודע שזה לא מועיל. מה זאת אומרת? הלוויתי לה הון עתק. ואני מוכה לה על זה. מה, היא לא מקודשת? איך יכול להיות? הוא לא יודע שהיא לא מקודשת. לכן, כשהוא בא לה, הוא לא בא לשם קידושין, ולכן היא באמת לא מקודשת. אמר רב כהנא משמי דאולה, המקדש על תנאי, והתנאי לא יתקיים, ובעל, כיוון שאין אדם עושה בילד, את בילתו בילד זנות, הוא מקדש אותה בביאה, ולכן צריכה היא מנוגעת. וכן, זה היה באמת מעשה, ולא היה כוח בחכמים להוציאה בלוגעת. הבאנו כאן את הדעות של אלה שסוברים, המקדש בתנאי למשל שאין עליה נדרים, ובסוף היו עליה נדרים, ובעל, יש דעות שסוברים שהיא מקודשת והיא צריכה גט. להפוקי מאי תנא, הם באים להוציא מדעתו של התנא שחולק. דאמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, שאמר משום רבי ישמעאל. זאת אומרת, רבי ישמעאל הוא הדעה שסוברת שאדם קידש אישה בתנאי שאין עליה נדרים, והיו עליה נדרים, גם אם הוא חי איתה הרבה זמן, כמה שנים, והיו, היה ביה. אף על פי כן, מכיוון שקידושין היה בתנאי שאין עליה נדרים והיא לא עמדה בתנאי, זה קידושי טעות והיא לא מקודשת, אפילו לא צריכה גט. מאיפה הוא דורש את זה? מהפסוק שנאמר לעניין סוטה, והיא לא נתפסה. זאת אומרת, מדובר פה אשת איש שזינתה, וזה לא היה באונס, היא לא נתפסה. אז זה אסורה על בעלה. תדייק מכאן, עליה, על אותה אשת איש, שאם זה כן היה נתפסה באונס, אשת איש שזינתה באונס, מותרת לבעלה. למה כתוב והיא לא נתפסה? מה היה חסר אם היה כתוב ולא נתפסה? המילה היא באה לומר, דווקא בסוטה מחלקים אם זה היה באונס או ברצון. אבל, ויש לך אישה אחרת, שאף על פי שלא נתפסה, היא הייתה לכאורה אשת איש, והיא זינתה מרצון, מותרת על בעלה. למה? ואיזו זו, באיזה מקרה זה מדובר? זו שקידושיה, קידושי טעות, שהוא קידש אותה בתנאי, והתנאי לא התקיים. שאפילו היא אשת איש כזאת, לכאורה אשת איש, כי בעצם הרי היה פה תנאי והתנאי לא התקיים, אז היא באמת לא אשת איש, אבל אפילו שהיא הייתה עם אותו אחד שקידש אותה, ויש לה ממנו בן, ובנה מורכב על כתיפה. בכל זאת, מכיוון שהקידושין הם קידושי טעות, הוא קידש אותה בתנאי שאין עליה נדרים ויש עליה נדרים. אז ממיינת בבעלה והולכת, היא אפילו לא צריכה גט, כי היא לא מקודשת. היא לא מקודשת? אז אם היא זינתה, היא לא נחשבת אשת איש שזינתה. ולכן, היא לאחר מכן תהיה מותרת על בעלה הראשון. הוא יוכל לקדש אותה והיא תהיה מותרת לו. אז רואים שלפי דעתו של רבי ישמעאל, אדם שקידש על תנאי, אפילו אם הוא בעל, אפילו אם יש לו בן ממנה, מכיוון שהקידושין היו בתנאי, ולא התקיים התנאי, היא לא מקודשת. ואף על פי שיוצא שבילתו הייתה בילת זנות. הוא לא מתכוון לקידושין. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא. אדם קידש אישה על מנת שאין עליה נדרים. ובסוף נמצאו עליה נדרים. ואחרי הקידושין האישה הלכה אצל חכם, והחכם מתיר לה את הנדר. הרי זו מקודשת. אבל אם הוא קידש אותה על מנת שאין בה מומים, ואחרי הקידושין נמצאו בה מומים, והיא הלכה אצל רופא, והרופא ריפא אותה מהמומים. אבל בשעה שהוא קידש אותה, היו בה המומים האלה, והוא קידש אותה בתנאי שאין בה מומים, והיו בה מומים, אז אינה מקודשת. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין חכם שמתיר את הנדר לרופא שמרפא את המומים? זו שאלה של הברייתא. הברייתא מתרצת, ההבדל הוא כזה. חכם, כשהוא מתיר את הנדר, הוא עוקר את הנדר מעיקרו, כאילו היא לא נדרה בכלל. ואם כן, נמצא שבשעת הקידושין נמצא שלא היה עליה נדרים. ולכן היא מקודשת. אבל כשהרופא מרפא את המומים, הוא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא משעה שהוא ריפא אותה. אבל כשהוא קידש אותה, היו בה את המומים האלה, לכן בשעת הקידושין היא לא הייתה מקודשת. שואלת הגמרא, איך הברייתא אומרת שאם היא הלכה אצל חכם והחכם התיר לה את הנדר, אז אפילו אם היא קידשת על מנת שאין עליה נדרים ובשעת הקידושין כן היו עליה נדרים, היא תהיה מקודשת. והתניא, ברייתא שאומרת שכשהלכה אצל חכם והחכם התירה, אינה מקודשת. כמו כשהלכה אצל רופא וריפא אותה מהמומים, שהיא אינה מקודשת. אמר רב, זה לא סותר, לא קשיא. הרי כשאדם מקדש אישה על מנת שאין עליה נדרים, יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא באמת לא רוצה שיהיה עליה נדרים. ואם בסוף החכם התיר לה את הנדרים, אז אין עליה נדרים. אבל יכול להיות שהוא לא רוצה שיהיה עליה נדרים, כי הוא לא רוצה שתלך לחכם להתיר את הנדרים. הוא לא רוצה שהיא תזדקק בכלל לדיין שיתיר לה את הנדרים. הוא לא רוצה שאשתו תתבזה בבית דין. ואז גם אם החכם התיר לה את הנדרים על דעת זה, הוא לא רוצה לקדש אותה. על דעת כזאת, אישה כזאת שתצטרך להתבזות בבית דין ושיתירו לה את הנדרים. לכן אמר רב, אז לא קשה, זה לא סותר. הברייתא הראשונה שאמרה, שחכם שהתיר את הנדר היא מקודשת, היא כמו דעתו של רבי מאיר, שסובר שלא אכפת לאדם שאשתו מתבזה בבית הדין, שיבואו להתיר לה את הנדר. לעומת זאת, הברייתא השנייה שאומרת שאם חכם מתיר לה, בכל זאת היא לא מקודשת, זה כמו דעתו של רבי אלעזר, שאומר שגם אם התירו לה את הנדר, הוא לא רוצה אישה כזאת שמתבזה בבית הדין, שיבואו להתיר לה נדרים. והגמרא מפרטת, רבי מאיר, דאמר אדם לא מקפיד, רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, שתבקש התרה מהחכם, ולכן אם החכם התיר את הנדר ונמצא שבשעת הקידושין לא היו עליה נדרים, היא מקודשת. והיה רבי אלעזר דאמר, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, הוא לא רוצה שתבקש התרה מבית הדין. הוא מקפיד בזה שבכלל הולכת אצל החכם להתיר את הנדר. ועל דעת שיש לה נדרים והיא תלך אצל חכם להתיר, על דעת זה הוא לא קידש אותה, הוא לא רוצה שתלך לחכם. ולכן, גם אם החכם התיר את הנדר ונמצא שבשעת הקידושין היא לא הייתה עם נדר, כי עקרו לה את הנדר מההתחלה, אבל בפועל הלכה לחכם שיתיר את הנדר, הוא קידש אותה בתנאי שהיא לא תלך לחכם שיתיר לה את הנדר. הוא לא רוצה שתתבזה בבית דין. איפה מצאנו את דבריו של רבי מאיר ורבי אלעזר, שמדברים על זה שאדם כן רוצה או לא רוצה שאשתו תזדקק לדיין ושיתיר לה את הנדרים? מה היא? איפה מצאנו את הוויכוח הזה? תנן משנה מסכת גיטין. המוציא את אשתו בגט, משום שנדרה נדר, והוא אומר, לא רוצה אישה נדרנית. קבעו חכמים שהוא לא יחזיר אותה לעולם. וכן, אם הוא הוציא אותה משום שם רע של זנות שיצא עליה, לא יחזיר אותה לעולם. מה הסיבה בשניהם? יש שתי סיבות. סיבה ראשונה, חוששים שאחרי שהוא יגרש אותה בגלל הנדר, היא תתחתן עם מישהו אחר ויהיה לה ילדים. ואז הוא יאמר לה, רגע, מה הסיפור בכלל שהבעל הקודם גירש אותך? נדרתי נדר והפריע לו. באמת? באמת? אז למה באמת נדרת נדר? גם לי זה מפריע. אמרת, נו, אז מה נעשה? לכי לחכם שיתיר לך את הנדר. מה, הוא יכול להתיר כזה נדר? מה אכפת לך לנסות? הולכת לחכם, והחכם הולך מתיר לה את הנדר. והם ממשיכים את החיים. הם ממשיכים את החיים, אבל הבעל הראשון, שהוא שומע שאשתו התירו לה את הנדר, אומר, אם הייתי יודע שחכם יכול להתיר נדר כזה, לא הייתי מגרש אותה בכלל. אם כן, כל הגט הזה בכלל היה גט של טעות, היא בכלל לא מגורשת. היא אשת איש. הבן של הממזר, שנולד לה מהבעל השני. זה החשש שחוששים. ולכן אומרים, תשמע אדוני, לפני שבכלל הוא מגרש אותה, אומרים לו, אדוני, אשתך נדרה נדר? אתה לא רוצה אישה נדרנית? זה בסדר גמור שאתה לא רוצה אישה נדרנית. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לקבל את זה. האם זה בסדר או לא בסדר, זה כבר אתה תחליט. אבל שתיקח בחשבון, שאם אתה עכשיו מוציא אותה, גם אם היא תתיר את הנדר וגם אם לא תתיר את הנדר, זה לא משנה. אתה אותה לא יכול להחזיר. תבדוק טוב מה שאתה עושה. וכשהוא מגרש אותה, זה על דעת שכן יתירו או לא יתירו, זה לא משנה. הוא מגרש אותה בכל אופן. זה טעם אחד, שאדם שמוציא משום נדר לא יחזיר. וכן, משום שם רע, בדומה לזה. שם רע. שמעת הסיפור? על משה רבנו גם כן כתוב שחשדו בו וכל אחד הביא את אשתו. וקינא לה ממשה רבנו, שלא תסתתר עם משה רבנו, כמו שמובא בחז"ל. אז שם רע, נו, יצא שם רע. כל אחד שיש לו פה, יותר גרוע מפסל. פסל, פה להם ולא ידבר, הוא כן מדבר. מה מדבר? מדבר. לא חושב לפני כן. הוציא שם רע סתם. ובסוף התברר, איזה צדקת. מאז שרה אימנו לא הייתה צדקת כל כך גדולה. וכבר התחתנה עם מישהו אחר. הבעל הראשון מורט את שערות ראשו, בשביל מה גירש את הצדיקה הזאת? בשביל מה גירש אותה? בגלל איזה דיבור של איזה אחד חסר דעת וחסר השכלה. והוא אומר, סליחה, אם הייתי יודע, הייתי מגרש אותה. הגירושים האלה הם גירושי טעות. גירושי טעות, היא אשת איש. ואם כן, כשחתנה עם ההוא, ונולד לבן, הבן הזה בכלל ממזר. לכן אומרים לו, אדוני, אתה מגרש אותה משום שם רע? תשמע, אם אתה עכשיו לא חושב, ואתה כולך בבלגן אחד גדול, זה הבעיה שלך. שתי כוס מים, תירגע ותחשוב טוב לפני שאתה נותן את הגט הזה. כי אם בסוף יתברר שהיא צדקת, ואתה תאמר שהגט הזה, אם היית יודע, לא היית נותן, אף אחד לא ישמע לך, כי אתה לא יכול להחזיר אותה. זה הסיבה הראשונה, למה האדם שמוציא משום נדר או משום שם רע לא יחזיר, שאם בסוף יתברר שאין נדר או שאין שם רע, הוא לא יכול לומר, אם הייתי יודע, לא הייתי מגרש, ואז נמצא שהבן מהבעל השני יהיה ממזר. טעם שני פשוט, כדי שבנות ישראל לא יהיו פרוצות בנדרים או בעריות. לכן אמרו, אדם שמוציא משום נדר או משום שמרה, לא יחזיר. עכשיו, בגלל שתי הטעמים האלה, יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הטעם, למה אדם שהוציא את אשתו בגלל נדר, תקנו חכמים שלא יחזיר, זה כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בנדרים. לכן, יש הבדל מה הנדר שהיא נדרה. אם היא פרוצה בנדרים, כי נדרה נדר מאוד חמור, שאי אפשר להתיר אותו, איזה נדר אי אפשר להתיר? כל נדר שידעו בו רבים, היא נדרה אותו בפני 10 בני אדם, ולכן אי אפשר להתיר את הנדר הזה, אז היא ממש פרוצה בנדרים, באמת לא יחזיר. אבל אם זה נדר לא כל כך חמור, כי לא נדרה את זה בפני רבים, ולא ידעו בו רבים, יחזיר. לעומת זאת רבי מאיר אומר, הטעם למה תקנו חכמים שאדם שמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר, זה מכיוון שיש חשש שמא היא בסוף תתחתן עם מישהו אחר ואצלו החכם יתיר לה את הנדר, והבעל הראשון יאמר, אם הייתי יודע שיתירו את הנדר לא הייתי מוציא אותה. לכן תקנו חכמים שהמוציא משום נדר לא יחזיר. אז לכן, לא כל מוציא משום נדר לא יחזיר, אלא כל נדר שהבעל עצמו לא יכול להפר, זה לא נדר שהיא עושה מענה את נפשה, עינוי נפש, ולא דברים שבינו לבינה, אלא שצריך חקירת חכם, היא צריכה ללכת לחכם שישאל אותה אם הייתה נודרת בצורה כזאת, אם הייתה נודרת בצורה, אם הייתה יודעת דבר כזה וכזה, ואם ימצא שיש דבר מסוים שהיא הייתה יודעת אותו, היא לא הייתה נודרת, אז החכם מתיר לה את הנדר. אם הוא מוציא אותה מחמת נדר כזה, שהוא לא היה יכול להפר, אלא רק חכם יכול להתיר, לא יחזיר. למה? כי באמת פה יכול לטעון, אם הייתי יודע שאפשר לפתוח את הנדר הזה, להתיר אותו, לא הייתי מוציא. אבל נדר כזה שהבעל עצמו היה יכול להפר לה את הנדר, התורה נתנה הרי כוח לבעל להפיר את נדרי אשתו לפי תנאים מסוימים, ושינוצא חקירת חכם אלא הוא בעצמו היה יכול להפר, אז מה הוא יאמר? אם הייתי יודע ש... אפשר להתיר את הנדר הזה, לא הייתי מגרש. אתה בעצמך תפיר לה את הנדר, תפר לה את הנדר. לכן, אין חשש כזה. ויחזיר. גם אם הוא גירש אותה, בגלל נדר שהיא נדרה, הוא יכול להחזיר אותה. כי לא חושבים שהיא תתחתן עם מישהו אחר, ואצל ההוא יתירו את הנדר הזה, והבעל הראשון יאמר, סליחה, אם הייתי יודע שאפשר להתיר אותו, לא הייתי מוציא אותה. כי אמרו לו בחזרה, מה זאת אומרת, אם היית יודע שאפשר להתיר אותו? אתה בעצמך היית צריך להתיר אותו, אתה היית יכול להפר את הנדר הזה, לכן אין את החשש. רבי אלעזר אומר, אחד צריך, בין אם זה נדר שהבעל לא יכול להפר, אלא צריך התרת חכם. ואחד אינו צריך, בין אם לא צריך התרה של חכם, אלא הבעל יכול להפר, בין כך ובין כך, לא יחזיר, אם הוא הוציא אותה משום נדרים שהיא נדרה, לא יחזיר. כי הוא יכול לומר, לא ידעתי שאני יכול להפר את הנדר. לא כל אחד יודע שבעל מפר נדרי אשתו. גם לא כולם מכירים את התנאים. כמה בעלים מפרו מעולם בכלל את הנדרים של נשותיהם? לכן חוששים לקלקול. אמר רבי אלעזר, לא אסרו אותה כשהיא נדרה במקרה שהבעל לא יכול להפר, אלא צריך חקירת חכם, אלא מפני הנדרים שנדרה, מפני אישה שנדרה נדרים, שהבעל בעצמו יכול להפר, ואינו צריך חקירת חכם שהחכם יתיר לה את הנדר. כי בנדרים האלה שהוא בעצמו יכול להפר, הוא היה יכול לומר, לא ידעתי שאני יכול להפר. אבל נדר שצריך התרת חכם, הוא לא יכול לומר שאם הייתי יודע שחכם מתיר, לא הייתי מגרש אותה. למה? כי רבי אלעזר סובר, זה הרבי אלעזר שאמרנו, שאומר, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. הוא לא רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. לא, אפילו אם הוא היה יודע שהחכם יכול להתיר לה את הנדר, הוא מגרש אותה, כי הוא לא רוצה אישה שנודרת נדרים, שצריכה אחרי זה ללכת לחכם שיתיר לה. ואף על פי שנדר כזה, שצריכה ללכת לחכם שיתיר לה, אז הבעל, כשהוא הוציא אותה, הוא לא יכול לומר, אם הייתי יודע שאפשר להתיר, לא הייתי מוציא אותה, כי הוא כן היה מוציא אותה, גם שהוא יודע שאפשר להתיר, כי הוא לא רוצה שתתבזה בבית הדין. בכל זאת, אסרו עליו להחזיר אותה, משום נדרים כאלה, שהוא בעצמו יכול להפר, שלא צריך אתרת חכם, שאז הוא כן יכול לומר, אם הייתי יודע שאני יכול להפר, לא הייתי מוציא. בשביל זה כבר אסרו כל אדם שמוציא משום נדר שהוא לא יכול להחזיר. שואלת הגמרא, מה איתה דרבי יהודה שאומר שאדם שנודר בפני רבים, אי אפשר להתיר את הנדר. דכתיב, כשיהושע הכניס את עם ישראל לארץ, אז נצטוו להקות את כל העמים שהיו גרים כאן בארץ, לכבוש את הארץ. ובאו הגבעונים, שהיו מאחת האומות שהצטוו להקות ולכבוש, החיווי, באו מבין החיווי הגבעונים, והטעו כאילו הם לא מהאומות של ארץ שגרים כאן בארץ, ונשבעו להם שלא יהרגו אותם, עם ישראל נשבעו להם שלא יהרגו אותם, ואף על פי שבסוף התברר שזה היה שקר מה שהם אמרו, כי הם כן היו מהאומות של ארץ ישראל שהיו צריכים להקות, בכל זאת אומר הפסוק, ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה, ולא יכלו להתיר את השבועה, כי זה נדר שנדרו ברבים. וכמה אנשים נקראים רבים? רב נחמן בר יצחק אמר שלושה אנשים, כמו שמצינו לגבי טומאת זבה. כתוב כי זוב זוב דמה ימים רבים, אמרו חכמים שזיבה זה שלושה ימים. כי כשכתוב ימים מיעוט רבים שניים. וכשכתוב את המילה רבים זה מוסיף יום שלישי, אז שלושה ימים. אם ירוא אדם שלושה ימים, היא נהיית זבה גדולה. אז אם כן, כשכתוב רבים, בדרך כלל הכוונה שלושה. אז גם נדר בפני רבים זה נדר בפני שלושה. רבי יצחק אמר, 10 אנשים. למה? כי נשבעו להם נשיאי העדה, כתיב בו. בגבעונים כתוב שנשבעו להם נשיאי העדה. העדה זה 10 אנשים, כמו שמצאנו במרגלים. עד מתי לעדה הרעה הזאת? היו 12 מרגלים בפרשת שלח בספר במדבר. אבל כלב בן יפונה ויהושע בן נון לא היו בעצת המרגלים, אלא הם דיברו דברים טובים על ארץ ישראל, רק 10 דיברו דברים רעים. אז אם כן, כשכתוב עד מתי לעדה הרעה הזאת, מתכוונים ל10 המרגלים האחרים. דברים שהעדה זה 10. למדנו שרבי מאיר אומר, כל נדר שצריך חקירת חכם, נדר שהבעל לא יכול להפר, אלא צריך לעשות התרה על ידי חכם, אם הוא הוציא אותה משום נדר כזה, לא יחזיר. רבי אלעזר אומר, לא אסרו נדר כזה שהבעל לא יכול להפר, לכן צריך התרה של חכם, אלא מפני נדר כזה שהבעל כן יכול להפר, ואינו צריך התרת חכם. במה יקמיף לגבי במה ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר? רבי מאיר סבר, אדם לא מקפיד, הוא רוצה שתתבזה אשתו בבית הדין בשביל להתיר לה את הנדר. לכן נדר שצריך חקירת חכם, חוששים שהוא יוציא אותה, כי הוא לא יודע שאפשר להתיר, שימצאו פתח להתיר. היא תתחתן עם מישהו אחר והוא ייקח אותה חכם שכן יתיר לה, ואז הבעל הראשון יאמר, אם הייתי יודע שיתירו לה, לא הייתי מגרש, אז יש חשש קלקול. לעומת זאת רבי אלעזר סבר, לא חוששים לזה שהבעל השני ייקח אותה לבית הדין להתיר, ואז הבעל הראשון יאמר, אם הייתי יודע שיתירו לה, לא הייתי מוציא. למה? כי אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית הדין. כשהוא הוציא אותה משום נדר, זה היה אפילו אם היא יכולה להתיר את הנדר הזה אצל חכם, הוא לא רוצה שהיא תתבזה אצל החכם, לבקש יותר. לכן, על הסיבה הזאת לא היינו אומרים שאדם שמוציא משום נדר כזה, לא יחזיר. מה בכל זאת הסיבה שאמרו שלא יחזיר? משום נדר כזה שהוא בעצמו היה יכול להפר, שזה הוא כן יכול לטעון, לא ידעתי שאני יכול להפר. אז בגלל שאז חוששים שמה באמת יצא תקלה, שכשתתן למישהו אחר, הבעל יוודע שהוא היה יכול להפר, ואז הוא יאמר, אם הייתי יודע שאני יכול להפר, לא הייתי מגרש, ואז אם כן יצא שהגט היה בטעות. אז בגלל הנדר הזה, שיכול לצאת קלקול, גזרו גם הנדר כזה שהחכם יכול להתיר, שגם זה כשהוא מוציא, לא יחזיר. עד כאן, דף ע' ד'.